רדיו סול סימואל. שלושים שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכולם, יום חמישי שמח הגיע, ועוד אנחנו בתוכנית נוספת של מדברים מקומי. איתי באולפן אלעד רובינשטיין, שלום אלעד.
שלום שלום.
מה שלומך?
איזה כיף לך שיש לך תוכנית רדיו שמשודרת ביום חמישי בערב. סוגרים את סופה.
נכון, הכי כיף לסגור, סוגרים בכיף. אז אלעד רובינשטיין, אנחנו בהמשך התוכנית נראינו אותו אחד אל אחד. הוא בימאי טלוויזיה, הוא היה בצוות הבימאים של האח הגדול, של האירוויזיון. יש הרבה הרבה מה לספר. הוא גם מספר איך להיות הבמאי של חיינו, זה אפשרי בכלל.
עובדה.
אוקיי. אבל ראשון נפתח איתנו אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון. השבוע ברכות להוד השרון על אישור הפקדת תוכנית ההתחדשות העירונית בשכונת גיורא אחרי שנים רבות. בהמשך ידבר איתנו גם מאיר קצין. מאיר קצין, אדם בן 89, בן עיסוקיו, הוא יושב ראש חברה קדישה, יושב ראש העמותה למען הקשיש, יושב ראש בית אבות צימרמן, מנהל בית כנסת וגם כתב ספר, וזה בגיל 89. למה הוא עושה את הספר רק עכשיו? כי לא מצא זמן.
כן. אתה שואל אותי אם אפשר להיות הבמאים של חיינו.
נכון, אז הוא בהחלט הבמאי של החיים שלנו. אנחנו נפתח עם שיר, מה נתחיל עם איה פייגלין, איה זהבי פייגלין, למעלה למטה, ומיד דבר עם אמיר כוכבי.
אתה שומע אותי? כן?
נלחמת בה יותר יום אחד היא תהפוך למים רגל רגל שלי יקומה אני לא מנסה ליישר יום אחד יהיו לי כנפיים וזה ובזה
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן.
אלעד, אנחנו בשידור, עד שאמיר כוכב יעלה לשידור, בוא תספר לי קצת על מה זה בעצם לשים מצלמה על אנשים, איך התחושה שלהם?
באח גדול או בכלל?
בכלל, באופן כללי, בן אדם אתה שם עליו מצלמה, כמו שחשב אני מול מצלמה, מה התחושה, מה קורה לאדם?
תשמע, זה נחלק לשני סוגים של אנשים, כאלה שהמצלמה מפלרטטת איתם והם מפלרטטים איתה, וכאלה שפתאום חוטפים איזושהי סוג של חרדה, כי הם, כשהם רואים את עצמם הם בעצם פוגשים מישהו אחר. עכשיו אני אספר לך פרט טריוויה נורא מעניין שלא הרבה יודעים. כשאנחנו רואים את עצמנו בטלוויזיה או בתמונה, אנחנו באמת רואים מישהו שאף פעם לא ראינו לפני, כי אנחנו רגילים לראות את עצמנו במראה, הפוכים מאיך שאנחנו נראים בתמונה.
גם במראה הוויזואלי?
חד משמעי.
זאת אומרת, הנקודת חן שיש לך על איך היא פתאום מופיעה לי בצד השני, מי זה האדם הזה?
בדיוק. עכשיו, כל העולם רואה אותי בעצם כמו שהטלוויזיה רואה, כמו שהמצלמה רואה. רק אנחנו, כשאנחנו מסתכלים במראה, אנחנו רואים את עצמנו הפוך, ולכן זה נראה לנו קצת מוזר ושונה. אבל אפשר להתרגל לזה. היום במיוחד בעידן הסלפי, שאתה כל היום מצלם ונמצא, והקורונה אגב שהביאה את הזום לחיינו, אפשר לך קצת להתרגל למעמד הזה שהמצלמה מסתכלת עליך, ואתה מסתכל עליה. אני יכול להגיד לך שאחד הטיפים שאני נותן לפעמים לאנשים שרוצים לעמוד מול מצלמה, ואפילו בשיחות זום, זה לא להסתכל על המצלמה. כלומר, לא להסתכל על איך שאתה נראה במוניטור הזה כשאתה מצטלם. בין אם זה בפלאפון, להצטלם דווקא עם מצלמה אחורית ולא עם הקדמית שמראה אותך, ואם זה בזום, אז לא להסתכל לקוביה שבה אתה מופיע, תסתכל לבן אדם שאליו אתה מדבר בעיניים, ואז החיים הרבה יותר אנושיים.
כי היום בעצם כולנו שחקנים כל הזמן.
זה נכון, זה ממש ככה. כל אחד מאיתנו, שוב, מסתובב עם הסמארטפון שלו, מעלה סטורי ורילסים, והחיים שלנו מתועדים כל רגע, בין אם אתה רוצה ובין אם לא. אפילו כאן, בשתי דקות שהיינו בתוך האולפן, הרבצתי תמונות שאם אני ארכז אותן ביחד, אני יכול לבנות סרטון בפני עצמו. אז לגמרי, אנחנו מתועדים, אנחנו מתעדים, הרשת מוצפת בסרטונים, וכל הזמן יש גם את הרעב הזה, גם לצפות באחר, וגם לייצר תוכן, ואי אפשר להימנע מזה כבר.
אוקיי. אז עד שאמיר כוכב יעלה, אנחנו נעלה את המוריין שלנו, שני שלנו, סליחה, אמרי קצין, ופעם נשמע את ברי סחרוב, בואי הביתה.
מעולה.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע.
ואנחנו שוב בשידור, ואיתנו שני מוראיינים. שלום למאיר קצין, מה שלומך מאיר?
שלום וברכה, תודה טוב.
ושלום לקרן שלבת, מה שלומך קרן?
היי, מה נשמע?
מצוין. אז בואו אני אנסה לתאר בקצרה את קורות חייך. מאיר קצין, יליד רעננה, בין הילדים הראשונים ברעננה, נכון?
פחות או יותר, נכון.
אוקיי, יליד רעננה, בן 89, אם אני לא טועה?
כן.
אז ככה,
צדקת.
אם פספסתי איזשהו תואר, תתקן אותי. אתה יושב ראש חברה קדישה רעננה. אתה יושב ראש בית אבות צימרמן. אתה חבר הנהלה של העמותה למעט קשיש, או גם שם יושב ראש?
גם שם.
גם שם יושב ראש, אוקיי. אתה מנהלת בכנסת, תזכיר
איכל בנימין.
איכל בנימין, על לזכרו של אחיך המנוח, שנהרג מלחמת יום כיפור, וגם כתבת ספר.
עד כאן נכון.
עד כאן נכון. אז תסביר לי משהו, אני בן
50... אין לי במה לסתור את דבריך.
אוקיי, אני צעיר ממך ביותר מ-40 שנה, 45 שנה למען האמת, 44 שנים, ואני לא מוצא אנרגיות לחצי מהדברים שאתה עושה. מאיפה אתה מוצא את הכוח?
קודם כל, אני מאחל לך שתגיע לגילי.
אני מאחל לי לעצמי גם יותר, אבל כן.
לפחות, אני לא צרה, כן.
מאיפה האנרגיות, מאיר?
איפה אנרגיות אינני יודע, אבל אני, ברוך השם, לא הפסקתי עד עכשיו לעסוק בצורי ציבור. אני כבר עושה כמה עשרות שנים בענייני ציבור. הייתי חבר במועצת העיר, הייתי חבר מועצה דתית, הייתי ואני עדיין חבר בחברה קדישה. ועוד ועוד, ואתה יודע, דרך העולם שמי שלא עושה, לא נותנים לו לעשות. מי שעושה, תמיד מוסיפים לו עוד משהו. אז אני עדיין תקוע בדברים האלה, משתדל לעשות אותם כמיטב יכולתי, ואני יכול לומר תודה לאל שכל המוסדות שהזכרת מצליחים בדרכם, ואני עושה כמיטב יכולתי, יש לי הנהלות טובות בכל הארגונים האלה, וזה מסייע וזה חשוב. אז זהו, לא עניתי לך עדיין על השאלה מאיפה אנרגיות. אני, האמת היא, לא יכול לתת תשובה ברורה. אני ממשיך. אני לא מפסיק. ואני חושב שזאת אחת מהסיבות שהאנרגיה עדיין פועלת. אסור להפסיק. מי שמתיישב על הספסל במרכז, וזה עיסוקו, זה מתכון לירידה. אני תודה לאל, לא מפסיק. עדיין לא הפסקתי. ממשיך לרוץ, מרגיש טוב. לא מאמין ולא מרגיש את גילי, אז זהו.
קרן, את השבוע ראיינת את מאיר, ראיון התפרסם מחר ברעננה ניוז, את יכולה לספר לנו על החוויה של הפגישה?
כן, הגעתי אל ביתו ברחוב קצין, על שם אבא שלו, שבעצם הוא גר שם, והוא פתח את דלתו, ראיתי בן אדם מאוד נמרץ, מאוד ככה, לא נראה לגילו, התפלטתי ככה, הופתעתי לשמוע שהוא בן 89, והתחלתי לדבר איתו, לשוחח איתו, והוא פשוט הפתיע אותי ובסיפורים שלו. באמת, אני מאחלת לכולנו, גם לך, גם לי, להגיע לגיל הזה ולהיות נמרצים ככה, טפו טפו, בוא נגיד.
בוא תספר על הספר שכתב.
הספר שהוא כתב, הוא בעצם סיפר, הוא כתב על קורות החיים של המשפחה שלו. זה משהו שעכשיו איזשהו טרנד כזה שהרבה אנשים עושים, כדי בעצם להוריש את המורשת לילדים. אתה יודע, לפעמים שאנחנו יושבים ככה מול ההורים, גם אני חוטאת בזה. אנחנו יושבים עם הטלפון, לא כל כך באים, אז אומרים להם, טוב, נו, אין לנו כוח לשמוע. עזבו אותנו עכשיו עם הסיפורים של פעם, מה קורה היום. ומאיר הנציח את זה בספר שלו, כדי שגם הנכדים שלו, הילדים שלו, ידעו כל מה שעבר למשפחה. מאיר, תספר לנו מה... תספר קצת על המשפחה שלך.
את כמעט לקחת את כל הדברים. תראי, אני... פנו אליי בעיקר ילדיי, לפני כ-20 שנה. אבא, למה אתה לא כותב? הרי רק אתה יודע את ההיסטוריה של המשפחה. ותמיד עניתי וכימה יש לי לכתוב. הרי א', אין את מי לשאול. ב', יש דברים שגם אני לא יודע. על כל פנים, נעניתי לאתגר לפני כך וכך שנים. והתחלתי לכתוב, וכתבתי מהזיכרון, ממסמכים, ממכתבים, מתמונות. וכשהתחלתי, ראיתי פתאום שהכתיבה זורמת. ניסיתי באמת לדלות את ההיסטוריה עד כמה שאפשר. התחלתי את הסיפור מהסבים שלי. הסבא שלי בא לרעננה בשנת 1924, כאשר רעננה הייתה מדבר שלמה, היו בה 10 בתים, 10 משפחות. העובדה שהוא נשאר שם היא באמת עובדה תמוהה, כי להישאר במקום כזה כאשר אתה לא יודע מה עושים, מה לעשות, והאמת היא שהוא לא היה יחיד. אבל בני המשפחה נאחזו בציפורניים, ואני חושב שהודות להם, רעננה היום הפכה לפנינת השרון, לעיר ואם בישראל, עיר שיש בה קרוב ל-100,000 תושבים. והמשכתי לכתוב, את הסיפורים של הוריי, את כל המהלך ההיסטוריה, והיה על מה לכתוב. כמובן, כתבתי גם לא מעט על רעננה, סיפורים של רעננה, דמויות מרעננה, כתבתי על החברים שלי, כתבתי על מהלך החיים שלי ושל רעייתי. ורק כדי לסבר את האוזן, אני חושב שאני מודה לסביי וסבתותיי בכל עת שעלו לארץ די מוקדם, כדי שלא נחווה את האסון האיום שקרה למדינה, לעם היהודי. אשתי שבילתה את שנות המלחמה ברוסיה, יש לה 2 בני דודים. לי היו 41. זהו פחות או יותר היחס בין מי שהיה שם למי שהיה כאן. אז אנחנו נולדנו כאן, והיום יש לי דור 6 ברעננה, יש לי ברוך השם 3 בנים, 16 נכדים ו9 נינים. ובעזרת השם עוד היד נטויה.
כן, אלעד, רצית לשאול משהו את מאיר?
כן, מאיר, שלום. אלעד איתך כאן, יש לי הרצאה שנקראת להיות הבמאי של חייך, יש לי הרבה שאלות לשאול אותך, אבל השאלה שהכי מסקרנת אותי, זה אם יש לך עוד חלומות. מה הדבר הבא? מה תרצה לעשות
שתהיה גדול? תראה, אני חושב שספר נוסף לא אכתוב. זה לא פשוט לכתוב ספר. בפרט כשאין לך את 2 המרכיבים המרכזיים, זמן ומנוחה נפשית. אני כתבתי את הספר בדי הרבה הפסקות, ולפעמים גם הפסקות די ממושכות. אבל אתה יודע, את העתיד אין לך, איש שלא יכול לעשות. אם יהיה לי עוד מה לכתוב, ויש לי כבר היום מה לכתוב, אולי גם זה יקרה. אבל פי שאני מטיל לספק גדול, תשמע, בכל זאת השנים עושות את שלהם, אני לא עשה יותר צעיר, ולא יותר חזק. אמנם, ברוך השם, אני בריא, אין לי שום דבר, אני כמעט לא רואה רופאים, אני לא עושה שום דבר מיוחד, אבל יש לי עוד כל מיני רעיונות ותוכניות שהייתי עושה. תראה, אני עסוק במה שאני עושה
אני רוצה ברשותך לשאול אותך על תפקיד שלך כיושב ראש חברה קדישה. זה תפקיד מאוד לא פשוט. קודם כל לקחת ארגון שהיו בו בעיות ארגוניות וניהוליות ושיקמתם אותו.
קודם כל אתה צודק. תודה לאל, היום חברה קדישה ברעננה היא דוגמה לחברה קדישה אחרות. אנחנו אחרי המשבר שהיה לפני כ6 שנים, לקחנו את הדברים מן היסוד, מן השורש. קודם כל, צריך אנשים טובים, ולהשתדל גם שיהיו אנשים ישרים. אז ברוך השם, יש לנו גם עובדים טובים, וגם עובדי מנהלה טובים. יחד, עשינו מהפך גדול. קודם כל, היום הכל מתנהל על קוצו של יוד. אין היום שום, איך אומרים, מונק ביזנס. אנחנו עושים הכל בהתאם לחוק, אנחנו משפרים את חזות, יש לנו 2 בתי עלמין, את החזות של בתי העלמין האלה, יום יום וכל הזמן נוטעים עצים, מנקים, מסדרים, בונים. מה אני אומר לך, בכוחות משותפים הגענו באמת למצב, קשה לומר אידיאלי, כי אני לוחץ עליהם כל הזמן לעשות עוד ועוד. אבל ברוך השם, העבודה נעשית בצורה טובה ביותר, והצלחנו לשקם את חברה קדישה כמעט מן היסוד, עד רמה גבוהה.
כן, אני יכול להגיד...
ואני מקווה שזה גם יימשך.
מהיכרות איכות עם חלק מה... דרך
אגב, הזכרתי קודם את הסבא שלי.
כן.
הסבא שלי היה הנפטר הראשון ברעננה.
איפה הוא קבור?
הוא מת ממלאריה. ואז עוד לא היה בית עלמין ברעננה. הוא נפטר ב-26. והוא נקבר בטרומפלדור בתל אביב. ובית עלמין ברעננה נחנך ב-28. אז ככה ש... המעגל נסגר, היום אני מתעסק עם הדבר הזה, ויש תוצאות.
אני אומנם לשמחתי עדיין לא הייתי לקוח שלכם, אבל אני חייב...
אני לא מאחל לאף אחד מכם שתהיו לקוחות.
אני חייב לציין משיחות עם אנשים שאיבדו קרובי משפחה, שבאמת חברה קדישא ברעננה מתפקדת כארגון מאוד מאוד יעיל ומאוד... מסביר פנים למשפחות הנפטרים. תודה רבה מאיר, היה נעים עוד לשוחח איתך, ומחר הכתבה המלאה והרעיון. יש לך עוד משהו להוסיף לעתיד המדינה?
לא, שמחתי לדבר איתכם, תראו, אם נמשיך לדבר אני יכול לדבר גם עוד כמה שעות.
האמת שהתאפקתי לא לשאול אותך את השאלה הכי חשובה אולי, אני אשתף אותך שאני בדרך כלל לוקח טרמפים, אז אני לא לוקח תשלום על הנסיעה, אבל התשלום שאני גובה זה איזשהו טיפ לחיים. אז אני אשמח ככה במשפט אחד, אם יש לך איזשהו טיפ לחיים בשביל כל מי שנמצא כאן בשיחה הזו, כדי שניקח את זה הלאה לחיים שלנו גם.
תראו, יש הרבה טיפים בחיים. קודם כל, צריך לעשות הכל ברגיעות, לא להתעצבן, ולא לאבד את העשתונות, לעשות הכל ברגיעה, ולהתנהג טוב עם האישה, עם החברים, ברוח טובה, ואז זה הכל פחות או יותר מסתדר. ברוך השם, אני חושב ש... א', תודה מהל, אני הקמתי שבט שאני יכול להתפאר בו. יש לי בין ילדיי, בני תורה, מדענים, מהנדסים, אנשי צבא, מכל וכל, אבל כולם באמת הולכים בדרכי אבות, מוסריים, ישרים, דרך אגב, אני הבכור אתמול רק, הוא מרצה בחולון, מכללה, הוא קיבל אתמול מרצה מצטיין.
גאווה עורית בכל גיל.
היה מצטיין, והוא איש דתי, ושם זה מכללה לא דתית. אז האות הזאת היא כפולה ומכופלת. אוקיי.
מאיר קצין, תודה רבה, תודה רבה, קרן.
להתראות, כל טוב.
שאלון מפואר מחלומות במגירה דירת חדר בפינה של הפינה אני לא יכול להיפגע נשבר לי הזין לאסוף נשים פצועות בסוף הלילה
שלום לאמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון. מה שלומך, אמיר?
אהלן, מה העניינים?
בסדר גמור. דירת חדר בפינה של הפינה, זה המצב של שכונת גיורה, נכון?
זה המצב של שכונות רבות במדינת ישראל, שנבנו לפני הרבה שנים, והגיעה את לקדם בהם התחדשות עירונית.
אז קודם כל, בוא נספר את הרקע. ברכות על אישור להפקדה של שכונת גיורה דרום, מתחם התחדשות עירונית בהוד השרון. כמה שנים עובדים על הפרויקט?
כל הנושא של התחדשות עירונית במדינת ישראל בכלל ועוד השרון גם הוא נושא שנמשך שנים תיקוני חקיקה על תיקוני חקיקה שלא ממש הצליחו להביא למטרה של התחדשות עירונית אמיתית כזאת שגם תיתן בניינים בטוחים יותר ממדים במעליות וכל מה שצריך כדי לעמוד בתקן היום אבל אנחנו בשנים האחרונות הובלנו תהליך של קידום מדיניות שנועדה לתת ודאות. היא נועדה לתת ודאות לרשות המקומית, קודם כל ברמת ההיערכות לצמיחה העתידית של העיר כתוצאה מקידום התחדשות עירונית מתחמית. היא נועדה לתת ודאות ליזמים אל מול מה אפשר לקבל בפרויקטים שונים, ולקבע רף כדי שלא ישבו על הגדר עם פרויקטים ויחשבו שככל שהם יושבים יותר על הגדר הם יקבלו יותר, שזה מה שהיה נהוג. אבל הכי חשוב, זה נועד לתת ודאות לתושבות ולתושבים, למי שגרים בדירות האלה, והידיעה שיש מדיניות סדורה שמאפשרת את ההתחדשות העירונית וקידום הפרויקטים. ואחרי הרבה מאוד זמן שאנשים חשבו שמדיניות מהסוג הזה רק תתקע פרויקטים, אנחנו רואים איך בהוד השרון היא בהחלט מקדמת פרויקטים משמעותיים שהיו תקועים לא מעט שנים, כי בסוף כולם הבינו מה חוקי המשחק ומה הכללים, ונכנסו למגרש הזה, וזה מאפשר לנו לקדם את הפרויקטים בצורה הנכונה.
אז גם במספרים מדברים, שנה שעברה הוד השרון קפצה בנתונים של התחלות בנייה בהתחדשות עירונית, אבל האישור הזה הוא חריג, כי בדרך כלל הנטייה היא להעמיס כמה שיותר על אותו תא שטח, ואתם בעצם הפחתתם. למה? פחות דירות? אין מספיק מקום, לא?
התחדשות עירונית היא אתגר משמעותי, כי היא לוקחת, היא לוקחת מקטעים מתוך מרקם עירוני בנוי, והיא יוצרת העמסה במקומות שלא תמיד אפשר להעמיס. ולכן האתגר הוא אתגר, הייתי אומר, כמעט כירורגי, למצוא את הפתרון המתאים לכל מתחם ומתחם כזה, וזה מה שמסמך המדיניות שלנו עשה. הוא לקח את ערכי הקרקע, שבעוד השרון רק עולים כל הזמן, וזה רלוונטי לעניין הכדאיות הכלכלית של הפרויקטים, כי בסוף צריך שתהיה כדאיות כלכלית, אחרת אף אחד לא יעשה את הפרויקטים הללו. אז ערכי הקרקע כל הזמן עולים. היכולת לבנות פחות גם משתפרת, ובעצם מה שזה נותן, זה נותן את זה שהמרקם העירוני אומנם משתנה, אבל לא בצורה דרסטית. המסע על התשתיות היא המסע פחותה. רק אתן לצורך השוואה שכשאני נכנסתי לתפקיד לפני 4 שנים, התוכנית שניסו לקדם על אותו מתחם ממש הייתה של בין 14 ל-16 קומות. היום אנחנו מדברים על 9.5 קומות. זאת אומרת, פער הוא פער מאוד משמעותי, אבל הוא כן מאפשר לנו לקחת מתחמים שלמים ולקדם בהם תוכניות מתחמיות, וזה בעצם מה שהביא לקפיצה הזאת באחוזים שאתה מדבר עליה בהתחדשות העירונית בעיר, ובעיניי זה מאוד מאוד משמעותי.
אז זו השאלה הנוספת שלי, הנושא של התחדשות מתחמית ולאו דווקא התחדשות בניינית, זה גם נושא ששמתם כמטרה, נכון?
חד משמעית, אנחנו את כל נושא העיבוי, תמ"א 38-1, הפסקנו די מזמן, בתחילת הקדנציה, למעט מקרים בודדים שבאמת נגררו לאורך זמן, וגם בהריסה ובנייה או בפינוי בינוי, אנחנו המדיניות שלנו מקדמת הריסה ובנייה של מתחמים. האפשרות שלנו להבטיח שככה התכנון יהיה הוליסטי יותר וייתן מענה גם למרקם העירוני שמסביב למתחמים מוכחת. אנחנו רואים בתכנון של מתחם איך הוא משפיע גם על האזור מסביב, ואיך הוא נותן מענה בצורה טובה יותר, מכל תכנון נקודתי של הריסה ובנייה, ולכן זה תמיד, 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 פתרון מועדף. במקרים שבהם אין יכולת, או איפה שהייתה כבר התחדשות עירונית בחלק מהמתחם, ונשאר בניין אחד או שניים, אז עושים גם אותם, אבל, תכנון כמה שיותר, מרחבי הוא הרבה יותר נכון.
נמצא איתי באולפן אלעד רובינשטיין, תושב העיר שלך, יש לו שאלה.
הלו.
שומע אותי?
כן.
מעולה. תשמע, אנחנו כמעט מאותו מחזור, גדלנו ביחד, ואני רואה את הפעילות שלך והכל, ודברים שרואים משם בטח לא רואים מכאן. תמיד הייתי סקרן לשאול אותך את השאלה הזאת, ובוא ניקח בחשבון שאף אחד לא מאזין לנו עכשיו, בסדר? זו שיחה בינינו. כשאנחנו חוצים בעצם את רמתיים, גם לך, גם לי, גם לאות תושבים בעצם, אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, מה עם בנייני הרכבת האלה, הישנים, במרכז העיר, שאנחנו נורא היינו רוצים לראות אותם מטופחים יותר, עדכניים יותר. בתור אחד שנמצא שם בצד השני ונחשף למה שצפוי להיות, מה אתה יכול לחדש לנו, למי שלא מעורה בפרטים ועוקב כל שבוע אחרי העיתונים העירוניים? איפה זה עומד? האם זה יקרה בדורנו?
אוקיי, תלוי אחרי איזה עיתונים אתה עוקב. יש כאלה שאם אתה עוקב אחריהם, אתה תשמע שהכל רע, וזה בטח לא קשור לתקציב הפרסום שנחסך מהם בשנים שאני ראש עירייה. דרך המאתיים היא בעיניי רחוב עירוני מאוד מאוד חשוב, שלאורך שנים הוזנח הפיתוח שלו, לא ברמת איך שהמבנים נראים, אלא אולי גם, אבל ברמת החשיבה של מה התפקיד של רחוב עירוני. אנחנו קידמנו בשנתיים האחרונות מסמך מדיניות לדרך רמתיים כולה, למה שנקרא בתוכניות העירוניות מתחם 19. זה בעצם דרך רמתיים והרחובות המקבילים, כמו בן גמלה, חלקים מהשחר, אין חי. ובעצם הדבר הזה אפשר לנו ליצור תוכנית חדשה, למרכז עירוני תוסס, מעורב שימושים, מגורים מכל מיני סוגים, תעסוקה, מסחר, ופנאי ותרבות. כמובן לזה משתלב גם, או משתלבת העובדה שאמורה להיות תחנת מטרו ממש בצנטרום של הפיילה, כמו שאומרים, ברמתיים הבנים. ואת התוכנית הזאת שעשינו בתהליכים שגם היו שקופים בוועדות התכנון השונות, אנחנו גם ננגיש לציבור כולו באמצעות שיתוף ציבור עירוני, שיהיה לאורך זמן ויאפשר לציבור ללמוד ולהגיב ולשתף במידע, ואז יובא לאישור המלאה של הוועדה המקומית, ובעצם לקידום תוכניות. כבר היום אפשר לראות שיש דברים שאנחנו יודעים להגיד שקורים לאור העקרונות של השדרוג של דרך רמתיים שאושרו בבניית הוועדה המקומית.
שאנחנו יודעים מתי הם הסתיימו, ואנחנו רואים את התושבים כל פעם שואלים מתי הם הסתיים.
מתי, מה הסתיים? אתה מדבר על הסלילה של הכביש, שמה? זה פרויקט שהוא יחסי, הוא פרויקט משמעותי, הוא מוסיף תחבורה ציבורית, נטצים, הוא שיפור פני העיר, הוא חידוש והתמנה של כל תשתיות החשמל ותשתיות אחרות. זה בפעם הראשונה הכנסנו ניקוז לדרך רמתיים, זאת אומרת, זה פרויקט מאוד מאוד משמעותי שאנחנו עושים ביחד עם משרד התחבורה ועם חברת נתיבי איילון, ובעזרת משרד התחבורה ונתיבי איילון, וגם קצת בעזרת השם, אני מקווה שבאוגוסט כבר אפשר יהיה לנסוע שם.
ואם לא נחליף אותם.
בצורה, כן, תודה, זה מירי רגב יכולה לעשות, ו... מרוב החלפות, השאלה מה יישאר בסוף.
כנראה שלא הרבה.
כן, אבל אין ספק שדרך רמתיים הולכת להיראות כמו פנינה, אפשר לראות סלוניות ראשונות, ובעיניי פנינה זה אומר רחוב שמאפשר לצרוך בו ובקרבתו את כל השירותים שתושב או תושבת צריכים, במרחק הליכה או תחבורה ציבורית אפקטיבית, ובעצם מאפשר לנו מרכז עירוני עדכני וחדש.
אוקיי, אז הבשורות האלה הן טובות לתושבי הוד השרון. יש איזה מתחם הבא שהוא בקנה או צפוי להיות מאושר בקרוב?
אנחנו אישרנו לא מזמן להפקדה את תוכנית 1202, תוכנית של בנייה חדשה שהייתה בצנרת הרבה מאוד שנים כתוכנית מתארית. גם שם אמרו לנו שאנחנו רק מעכבים ורק רוצים למנוע, כשבפועל בסוף מה שהצלחנו לייצר שם, כשזה יצא לפועל, זה כנראה תהיה השכונה הכי יפה במדינת ישראל, שכונה שמאפשרת נגישות מקסימלית לצרכן בקצה, שזה התושב או התושבת, עם גישה למוסדות חינוך, תרבות, תעסוקה ומסחר. לדעתי גם זה פורסם בהרחבה, וכמובן הדבר שהכי מרגש אותי ברמה האישית זה שבעתיד הממש קרוב, בשבועות הקרובים, צריכה להתקבל ההחלטה של הוועדה המחוזית לגבי השינוי שהובלתי מתחילת הקדנציה בתוכנית בית הנערה להוצאת יחידות הדיור מהשטח שהיה בבעלות עיריית תל אביב אל מחוץ לשטח בית הנערה עצמו, ובעצם ככה לאפשר לנו לשמר ולהציל את מתחם בית הנערה.
אוקיי.
שלמי שלא מכיר, זה אחד המתחמים היפים בארץ של חורש טבעי בלב העיר עוד השרון.
בהחלט מתחם יפה, עוד מעט אולי אפילו תהיו דומים לרעננה, יש לכם עוד קצת לעבוד. אמיר כוכבי, ראש עיריית
עד עכשיו השיחה הזאת הייתה בסדר.
מה לעשות, פטריוטיות לפני הכל. אמיר כוכבי, ראש עיריית עד השרון, תודה רבה וברכות.
תודה לכם.
ולהתראות.
כנסו לאתר radiosol.co.il, הצביעו ובחרו את השיר שלכם לאירוויזיון. יום שלישי, 9 במאי, בשעה 17:00, נביא את המצעד השיר.
כן, אנחנו לא צריכים את השיר שלנו לאירוויזיון, כי נמצא איתנו הבימאי של אירוויזיון, אחד הבימאים של אירוויזיון. שלום אלעד רובינשטיין, מה שלומך?
שלום לך דודי, מצוין.
רגע, בוא נשמע אותך יותר טוב, כן.
אז כן, אז אחד מה...
אחד הבימאים. אז יש לך רקורד מאוד מאוד עשיר בעולם התקשורת, בואו נתחיל מההתחלה, אוקיי? אלעד רובינשטיין, תושב הוד השרון, בן 40 ו...
נכון.
40 ו... כן, וקצת. בואו תספר בך, איך הגעת לעולם התקשורת ומה עשית מאז?
האמת שהסביבה הזאת נורא ביתית לי, כי אני עושה אותה מגיל 16, עושה טלוויזיה בעיקר, אני זוכר את עצמי גם התקשורת, מביים תוכניות טלוויזיה ששודרו...
אתה יכול להוריד את האוזניות אם אתה רוצה, שומעים אותי טוב. איך שנוח לך?
נהנה לשמוע את עצמי גם.
אוקיי.
ובמסגרת תוכניות הטלוויזיה האלה, הפקנו וצילמנו וערכנו, ויצא לי להתנסות בהמון המון דברים שקשורים לטלוויזיה, אבל אז הגיע הצבא בעצם. ובצבא זה לא תוכנית כבקשתך, שולחים אותך...
אתה יכול לבקש, אבל לא לקבל.
נכון. זרקו אותי לתותחנים, לא שאני מתלונן, אבל מאוד רציתי להגיע לגלי צהל, לאור הרקורד שצברתי בשנים האלו של הנאורים. ובצבא כמו בצבא נלחמתי, רק שנלחמתי להגיע לתחנה, זה לא צלח, אבל מאוד האמנתי, ממש. יש לי סיפור שלם שאני יכול לספר לך על כמות הלא שקיבלתי במהלך הדרך וכמות הפרוטקציות שניסיתי להפעיל, שום דבר לא עבד. עד שבסוף צירופי מקרים הובילו לכך שהגעתי לתחנה ושירתי בה קצת יותר משנה. ולמדתי את כל רזי הרדיו, הייתי עורך של אלכס אנסקי, שבעצם העבירו אותי אוניברסיטה בדקה וחצי על איך עושים רדיו אמיתי. ערכתי את התוכנית שלו לאורך המון זמן, ומשם בעצם נשאבתי לתעשייה. ומאז אני עושה טלוויזיה, רדיו ומה שאתה רוצה.
המקצוע העיקרי שלך הוא בימאי, נכון?
כן.
מה זה אומר להיות בימאי?
במאי זה בעצם כמו המנצח של התזמורת כשאתה רואה קונצרט. הוא בעצם אחראי שכל האנשים האלו שאתה רואה על סט טלוויזיוני, בין אם זה צלמים ומאפרים ותאורנים ושחקנים, הוא מאגד את כל החבילה הזו והופך אותה למה שאתה רואה אחר כך בטלוויזיה או בקולנוע. היכולת הזאת לקחת תסריט שכתוב לך על דף, שזה בהתחלה רק אוסף של מילים, לדמיין איך זה ייראה בסוף, וגם לשתף את כולם בוויז'ן שלך, זו בעצם היכולת של במאי. לפעמים, הזכרנו מקודם את האח הגדול, הייתי חלק מהצוות הבימוי שם, לפעמים זה אפילו לברוק קצת מציאות. אתה, באח הגדול אתה לא מביים דברים, הכל נורא קורה מול המצלמה, אתה לא יכול להגיד למישהו עכשיו, זרקת עליו כוס, בוא תזרוק שוב, כי לא לקחנו את זה. אתה מאוד צריך לצפות לרגע, לפעמים אפילו לקוות לרגע. אני אתן לך רק דוגמה אחת, יש שיחה בין שניים, והטונים עולים, והדרמה עולה, ובא לך נורא שתהיה דמעה, כדי שתהיה דרמה, כדי שיהיה רייטינג. ואתה מבקש מהצלם לעשות את הזום אין הזה, כדי שייכנס, והרגש ייווצר, ואתה מתפלל שכשהוא יגיע לקלוז-אפ המיוחל, תראה דמעה. אין לך שליטה על זה, אבל יש לך אמונה בזה. ולפעמים זה עובד, וכשזה עובד, זה קסום ומופלא.
אתה אומר שאי אפשר לביים את זה, אבל בכל זאת, אתה בתור במאי, אולי לא באח הגדול, שם היית כמה עונות?
10 עונות.
10 עונות רצופות.
נכון.
זה עבודה מפרכת.
אמא שלי תמיד אומרת, תפסיק לעבוד כל כך הרבה, ואני מסכים, זאת אומרת, אני עובד הרבה, אבל לא קשה, כי אני עושה את מה שאני אוהב. ואני חושב ש... תראה, השאלה שלך הייתה בעצם...
השאלה שלי היא מאוד פשוטה, אתה עכשיו מביים, אם זה לא ריאליטי, ואתה כן יכול לשלוט בצד של השני, אם אתה חושב, אתה מביים אותי.
כן.
איך אתה נותן לי את ההנחיות, וגם גורם לי לעשות את הדברים?
אז שוב, אנחנו מחלקים את ה... יש שני סוגים של פורמטים. יש תסריט שהוא מבוים, ויש את החיים עצמם, שזה הדוקומנטרי. כשזה דוקומנטרי, זה קל. אתה כן... זה לא נטול השפעה. אתה בוחר משימות בסוף, ואתה מלהק לתוך המשימה אנשים ודמויות שיתאימו לקונפליקט, כדי שתהיה אש. ושוב, שיהיה רייטינג. אז אתה שולט על זה במניפולציות שאתה לא דוחף לאנשים מילים לפה, אבל אתה זורק אפורים, ואתה מצפה ש...
שהחבית ידלק.
בדיוק.
אוקיי. אז שאלה על האח הגדול שתמיד הטרידה אותי, וסוף סוף יש לי אדם שהיה שם בתוך לשאול אותו. זה רק כמו זה מעבדת ניסויים. החברי ניסוי, הם יודעים שהם במעבדה?
תראה, האח הגדול, גם עכשיו כשאנחנו יושנים פה ברדיו, ויש פה זכוכית, ומעבר לזכוכית, יש אנשים שמסתכלים עלינו, ואם האנשים האלה מסתכלים עלינו, אומרים לנו, תראו את האנשים האלה בתוך מעבדה. יש משהו מרתק להסתכל מאחורי שמשה, זה כמו הסירים האלה שאתה מסתכל ומתצפת עליהם בחדר חקירות או משהו כזה. אני יכול להגיד לך שבפעם הראשונה שירדתי לראות את הבית במעטפת שלו, זה נקרא רינג, המעטפת של הבית בעצם מכוסה מראות, חד צדדיות. אתה יכול לראות את הדיירים, והם לא יכולים לראות אותך. שם נמצאות המצלמות, הדיירים לא רואים את המצלמות, אנחנו בעצם מצלמים מאחורי הזכוכית הזו. אבל כשאתה רואה את זה בעיניים, ומישהו מצחצח מולך שיניים, הוא מסתכל לך בעיניים, הוא לא רואה אותך, אתה רואה אותו. המציצנות הזו, היא מאפנטת. אתה לא יכול לזוז, אתה אומר כאילו, אין לי מצב בחיים שאני ככה, האח הגדול לרגע.
זה לא מביך ברגע הראשון?
את מי, אותי?
כן.
כן. בטח שזה מביך, כי זו סיטואציה שהיא לא טבעית. אבל מי שנכנס לשם יודע מראש שזאת הסיטואציה. אתה לא... זה לא סוד. במיוחד בעונות המתקדמות יותר. בעונה הראשונה עוד, הם לא ידעו למה הם נכנסים. אבל מה העונה השנייה? מי שנכנס, כבר ידע למה הוא נכנס. ואפילו מינף את זה.
אוקיי. זה חלק... זה מעביר אותי לשאלה הבאה בכלל תקשורת. כי דיברנו בשיחה המקדימה שאני למדתי תקשורת, אתה למדת תקשורת, והכל היה מאוד ממוסד. אם אתה רוצה לייצר תקשורת, אתה צריך לעבוד בגוף תקשורת מסוים. היום אנחנו יצרני תוכן, כולנו יצרני תוכן מגיל כמעט אפס עד גיל זקנה. השיחה הקודמת הייתה עם אדם בן 89 כתב ספר, הוא מייצר תוכן.
נכון.
וצילמנו אותו בווידאו. יש עוד עתיד לתקשורת מוסדת, או שאנחנו כבר פרצנו גבולות וכל אחד יצרן תוכן עצמאי ו...
זהו, אנחנו בקו פרשת המים. זאת אומרת, אנחנו כבר עכשיו גם רואים בערוצים המיינסטרים, נקרא להם, שינויים מאוד גדולים. ערוץ 14 שנכנס ושינה את חוקי המשחק. ערוץ 13 שעושה שינויים וכל הזמן מנסה לדייק את עצמו. אנחנו נמצאים עכשיו במי משחק כזה שמשנה כל מה שידענו לפני כן במה שקשור לטלוויזיה. עכשיו בוא נעבור לרשתות החברתיות ומה שקורה שם. כן, כל אחד היום שמחזיק פלאפון ביד הוא ערוץ שידור מהלך. אנחנו בכל רגע נתון יכולים לפתוח עכשיו ערוץ ביוטיוב או בטיק טוק ולהתחיל לשדר לעולם ולהגיע למיליונים, לא רק בארץ, בעולם. ואתה לא צריך לעשות הרבה, ולהפך, אתה לא צריך להתאמץ הרבה, אתה לא צריך להתאפר, אתה עדיף. אני יכול לגלות לך שאחד הסרטונים הנצפים באינטרנט, טרומי דן הטיק טוק וזה, ילד שצילם בפלאפון בגיל 5, קסם עובר לו מעל הראש, ולא רואים שם כלום. אז התחיל עידן הווירליות בעצם, ברגע הזה שהבינו שלא הכל חייב להיות אפוי ומאופר ומהודק. האותנטי, זה מה שעובד.
זה מצד אחד. מצד שני, יש כל כך הרבה תוכן שעד שאתה מגיע אליו אתה כבר... א', אנחנו חשופים לגירויים אינסופיים, וב', זה חולף לידינו, אין את, את מדורת השבט כבר, יש הרבה מדורות שבט, יש כאילו קומזיצים בכל מקום.
נכון, נכון מאוד.
אז איך בעצם מייצרים משהו ויראלי, משהו שאנשים רואים? אני יודע ששאלת המיליון דולר, כי אם יש לך תשובה, אז כנראה שתהיה...
תשמע, לא דיברנו על חברת ההפקות שבעלותי, אבל בדרך כלל מתקשרים לקוחות ואומרים, אנחנו רוצים שתיצור לנו סרטון ויראלי של כך וכך. עכשיו, אני לא יכול להתחייב מראש להפיק סרטון שיהפוך להיות ויראלי. עם כמה שאני אדבק לחוקים ולפורמטים, אתה לעולם לא יכול לצפות אם משהו יהפוך להיות ויראלי. אתה יכול להתכוונן לזה, אתה יכול ליצור משהו בסגנון ויראלי ולקוות, אבל אתה לא יודע מראש מה יהיה ויראלי ומה לא. אין מתכון שהוא נוסחה מנצחת, אחרת כולם היו עושים אותה שוב ושוב.
אז בואו קצת ספר על החברה. פתחת חברה בשם אינטרוויזיה, נכון?
נכון, אינטרוויזיה. כי שמה כן היא, בעצם טלוויזיה באינטרנט, היא התחילה כשהייתי כתב בוויינט, הפכתי מכתב להיות במאי, ואז נכנס כל העניין של תוכן שיווקי לרשתות החברתיות, ואינטרוויזיה קמה מתוך הצורך הזה, להפיק תכנים שיש להם איזשהו ערך שהוא לא סרטון תדמית הארדקור, ולווקום הזה נכנסנו, אינטרוויזיה הפיקה המון המון סרטונים לרשת, ואני חושב שמאז ועד היום אני משתדל שכל התכנים האלו, באמת באמת באמת, בסוף, שאלת מה יהפוך להיות ויראלי, משהו שיש לו ערך, משהו שמישהו ירצה לשתף עם מישהו אחר, כדי לגרום לו משהו, בין אם זה להחכים אותו, בין אם זה לגרום לו לצחוק, בין אם זה משהו שהוא חושב שיעניין אותו, הוא צריך לתת לו ערך. אני לא אעביר לך פרסומת אם היא לא תעניין אותך. אני לא רוצה להביא לך פרסומת בכלל. ולכן אם אני אצור סרטון שיש בו משהו שהוא סביר להניח יעניין אותך, ועוד הרבה, יש לזה סיכוי להפוך להיות ויראלי.
אז בעצם שאני, אם אני בא בתור לקוח לאינטרוויזיה, ואני אומר לך, אלעד, אני רוצה עכשיו לשווק את, לא יודע מה, תן לי דוגמה, שירות, מוצר.
את תחנת הרדיו
הזו, תחנת הרדיו הזו, מצוין, מצוין, מצוין.
מעולה.
כן, מה אתה שואל אותי בעצם, לפני שאתה הולך להפיק את הסרטון?
אני אשאל אותך, אני לא אבקש ממך בעצם לדבר על התוכנית, אני אדבר על מה אתה עושה בתוכנית, מה אתה נותן בתוכנית, מה אני אקבל אם אני אאזין לתוכנית, אוקיי? מה זה ייתן לי? מה יוצא לי מזה, אוקיי? בסוף, זה מה שאני, יעניין אותי. אני בתור הצופה שלך העתידי. ומפה אנחנו נתחיל את השיחה שלנו. אוקיי?
ואפשר לזקק את המסר הזה, למה יוצא לי מזה?
בוודאי. אגב, לכל שיחה שאנחנו מנהלים עם בני אדם, תהיה בטוח שכשאתה מנהל שיחה עם מישהו אחר, הוא שואל את עצמו בראש,
מה יוצא לי מזה?
מה יוצא לי מזה?
נכון, בזה אני מסכים איתך. ואז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, קודם כל על האירוויזיון, ואז נעבור לצד השני של העשייה שלך, שהוא לא פחות חשוב. נועה קירל, תיקח מקום ראשון.
וואו.
אבל אני אשאל עוד שאלה לפני. היא פרצה בגיל מאוד צעיר. אני יודע שהיא הייתה בחברה של הבת שלי בגיל 12, הבת שלי בת 22, וכבר אז היא אמרה, אני אהיה כוכבת גדולה. אפשר לנהל קרייר בצורה כזאת מדויקת?
זה מאוד קשור לנושא הבא שנדבר עליו, נכון. וזה בעצם ליצור איזושהי תמונת עתיד, של איך אני תופס את עצמי, מה בא לי לעשות ומה החלום שלי. במקרה אני מכיר גם את נועה קירל, ויצא לי לביים כמה פעמים כל מיני קליפים שלה ודברים כאלה. מה שיפה אצל בחורה הזו, זה כמה היא לוקחת את עצמה ברצינות. כלומר, גם אם זה יהיה הביט הכי קטן, וגם אם זה יהיה עכשיו התחנה הכי נידחת, היא תעשה עליה חזרות, והיא תתכונן מראש, והיא תדמיין איך זה יהיה, והיא תגיע פרפקט. ואני חושב שזאת הסיבה שאנחנו רואים עכשיו את מה שאנחנו רואים, א', את זה שהגיע למעמד הזה, ושתיים, הביצוע שהיא תרביץ שם על הבמה, עזוב מקום ראשון, לא ראשון. היא הולכת להיחשף למיליוני אנשים, שמחר ידעו מי זאת נועה קיר. זאת אומרת, והיא תיתן שם את השואו שלה, זה יהיה הכרטיס ביקור שלה מעכשיו.
אז בוא נדבר על זה, יש לך את אינטרוויזיה, אבל מעבר לזה אתה גם עושה משהו שמאוד מעניין אותך, אתה מלמד אנשים להיות הבמאי של החיים שלהם.
נכון.
אוקיי. מה זה אומר בעצם?
אז אמרנו מקודם שכל אחד בעצם שמתעסק בתעשייה הזאת כבמאי, מקבל לעצמו תסריט ביד, ומדמיין איך התמונה הזאת תראה בעתיד, ואז מגיע איזשהו שלב שמצלמים את הסרט, והתמונה הזאת שאני דמיינתי בראש, היא פתאום קורית מולי. אותם שחקנים עם התלבושות שדמיינתי, והתפורה שדמיינתי, אני אפילו הולך איתך שלב רחוק יותר. עוד לפני שאנחנו מצלמים, אני כבר יודע איזה פסקול יהיה ברקע. אז אני יודע באיזה טון הם צריכים לדבר. זה משהו שאתה כל הזמן מאמן את השריר הזה שוב ושוב ושוב. הזכרנו, מגיל 16 אני עושה רק את הפעולה הזאת של לדמיין, לברוא, לדמיין, לברוא. עד שבשהו שלב נפל לי הסימון, רגע, האם זו יכולת שאני יכול להביא לחיים שלי, לדברים ולחלומות שלי, לייצר תסריט לחיי? והתחלתי לנסות. הניסיון הראשון היה כשעברתי לגלי צהל. דמיינתי את עצמי, משדר בתחנה. הגיע היום שבו שידרתי בתחנה מול החבר'ה ששירתו איתי בתותחנים. שזה היה סגירת מעגל מופלא. ובדקתי שוב את הדבר הזה, יחד ששבתי בבית, באח הגדול, ראיתי את העונה הראשונה ואמרתי, איך אני לא שם? ועשיתי בדיוק את אותן פעולות שעשיתי עם גלי צהל. בהרצאה שאני מעביר, אני ממש נותן את חמשת הכלים הכי אפקטיביים שעזרו לי לגרום לדברים האלה לקרות. אחד הדברים הכי חזקים זה vision board. מי שמתעסק בלוח חזון בטח מבין את השפה. זה ממש, זה לא רק לזכור ולדמיין את הדבר, זה לחפש תמונה בגוגל שדומה למציאות שאותה אני, אליה אני חותר, להדפיס אותה, ושהיא תלווה אותי בלוח מודעות לידי במשרד, וכל יום היא אומרת לי, בוקר טוב, ערב טוב, המוח שלי מתכוונן לדבר הזה, ובסוף בורא את הדבר הזה. את אותו דבר עשיתי גם עם אורוויזיון, פשוט שמתי תמונה של במאי שביים באותה שנה, זה היה ב-2016, מביים בניידת שידור, וכל שנה, זה הכי חשוב פה כמובן זה לנקוט בפעולה, כי הדבר הזה לא יבוא אליך לבד, אתה חייב לקחת את עצמך בידיים ולעשות כל הזמן פעולות, ולדעת שגם אם תקבל לא, זה בסך הכל עוד לא בדרך לכן, הפעולה הקטנה הזאת היא הצטרפה לעוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, שבסוף אחרי 4 שנים, נטה זכתה באירוויזיון, הביאה אותו לכאן, ואני כבר עשיתי סבב וקירות עם כולם ב3 שנים שלפני כן, והכניסה לשם היא כבר הייתה קצת יותר חלקה. כן, אז זאת יכולת שאני מנסה היום להעביר לאחרים. כי בעצם כל אחד יכול ליצור לעצמו את האני העתידי, ולהתחיל לחתור אליו.
בוא נדבר ברמה, מעבר לרמה הרוחנית, גם ברמה הפרקטית. כן. הרבה אנשים בטח אומרים לך, בסדר, אני אכוון, אני אשים תמונה על הקיר, אני אכיר את האנשים הנכונים, אבל בסוף המציאות תופחת לנו על הפנים. או שזה לא ככה.
זה בסדר גמור, היא תופחת, אבל אתה יודע, תפיחה על השכם זה משהו טוב. בוא נספר איך אנחנו הגענו לרעיון הזה, כי הוא חלק מהסיפור.
אוקיי.
זה חלק מהשיטה.
נכון.
כשאני התחלתי להרצות ולהפיץ את הבשורה שאני רוצה עכשיו להעביר את זה להמונים, יש משהו שמצריך ממני לעשות, וזה להתארח בתוכניות כאלה כדי לדבר על זה, כדי שיגיע לאנשים אחרים.
אני אקח אותך כמה שנים אחורה.
בטח.
לפני מספר שנים נפגשנו באקראי, אבל אני הייתי בתפקידי כמנכ״ל כל הכפר, ואתה עשית פרויקט עם ילדי מוסנזון.
נכון, תיכון מוסנזון.
ואני זכרתי. זכרתי שהפרויקט, לא זכרתי בדיוק את הפרטים, זכרתי אותך, זכרתי את השם, וזכרתי את הפרויקט, שנפגשנו באופן אקראי לפני מספר שבועות. כל הזיכרונות, כל מה שהתמעת בי, צף. זאת אומרת, אתה אומר שלא חיינו חופזרים את הסימנים או את העתיד.
אני רוצה לדבר איתך דקה לפני שנפגשנו, היה משהו שירתק אותך.
אוקיי.
כלומר, נפגשנו באקראי, אתה קורא לזה, אבל זה לא היה באקראי. כלומר, זה לא שביימתי את זה. אבל כשחבר שלי התקשר אליי ושאל אותי, יורדים לקפה? אני הייתי ברצף של לענות ללקוחות ולענות על מיילים. הרשימה הייתה כזו גדולה של רדת לקפה, אני אשמע משהו הזוי לחלוטין. אבל משהו באינטואיציה אמר לי, רד, ירדתי. לפעמים ההזדמנות דופקת לך בדלת במסווה למשהו אחר. ואתה צריך להיות קשוב לעצמך, ולהיות סקרן גם, לגלות מה זה הדבר הזה, בין אם הוא יקרה ובין אם לא. כי אחרי כל כמה פעמים משהו מסתתר מאחורי הדלת הזאת. ובאמת ירדתי לבית הקפה, ונפגשנו שם נכון. בשיחה הכי small talk. עכשיו, זרקת לי את העובדה שיש לך תוכנית רדיו, והחלפנו טלפונים. מישהו אחר היה יכול לקחת את הדבר הזה, ולהישאב לתוך השגרה שלו, ולשכוח מהשיחה הזאת, ולהגיד איזה כיף, נחמד, נפגשנו וזה, נכון, אני רוצה להתארח בתוכנית, ולדבר על זה, אבל... וזה מתמסמס. אני שמתי תזכורת לחזור אליך יומיים אחרי, כדי לעשות פולו-אפ להצעה שהצעת לי. והנה אנחנו פה. התמונה שהייתה בדמיון הפכה עכשיו למציאות, ואולי בזכותך יגיעו עכשיו אנשים להרצאה וישמעו אותה ויקימו גם את החלומות שלהם.
אז מעבר להרצאה שאפשר לקרוא עליה גם נניח במדיה החברתית שלך, קישורים, יש לך גם הדרכה אישית שזה, קואוצ'ינג או...
נכון, אני בעצם מאסטר NLP, חיפשתי מאוד איך לתמלל את מה שאני עושה, אתה כל הזמן מחפש את הרמה הפרקטית, נכון? מה אני עושה במוח שמפעיל את התת מודע? ה-NLP זה בעצם תורה של איך המצליחנים עובדים, חקרו אנשים שהצליחו בתחומם, ומה היו דפוסי החשיבה שלהם, איך הם דיברו, מה הם עשו, מדלו אותם והפכו את זה לשפה שאחרים יכולים להשתמש בה. ולכן הוצאתי את המאסטר הזה, והיום יותר קל לי להעביר לאחרים בשיחה, אפילו אחת אגב, גישה one on one, זה נקרא פגישת טרנספורמציה, שבמהלכה אנחנו חוקרים מה הדבר שאתה רוצה לחתור אליו ולהגיע אליו, ואנחנו ממש ממש מפצחים מה זה הדבר הקטן הזה שמפריע לך להתחיל לפחות צעד אחד לכיוונו. אוקיי? כי יכול להיות שאתה תמיד מנסה להגיע, אבל אתה בכלל על האוטוסטרדה לכיוון השני. אז אנחנו במפגש כזה משנים את הכיוון, מקיילים את המצפן, ואני יכול להגיד לך שהסטטיסטיקה להצלחות היא מטורפת. הרבה אנשים הולכים לפסיכולוגים ושנים וחופרים בעבר. לא שיש לי בעיה עם זה, אני רק אומר שיש עוד דרכים להגיע לתוצאות שלא מדברות על העבר, אלא מדברות על העתיד. הם עושות איזשהו רגע, אוקיי, מה שהיה היה, בוא נסתכל קדימה, בוא נדמיין מה, לאן אנחנו רוצים להגיע, ונתחיל לפעול בצעדים קטנים. אבל כל צעד מקרב אותנו לשם.
ולקראת סיום, הרצאה שלך, לאיזה גילאים מתאימה, לאיזה פורמט?
הרצאה מיועדת בעיקר ליזמים צעירים, כאלה שנמצאים על הסקאלה הזאת לאורך הדרך. אני כיזם תמיד, לא משנה באיזה שלב בחברה, אתה תמיד נתקע בכל מיני שלבים כאלה של גדילה וצמיחה ואתגרים, אז אני בעיקר מלווה בצמתים של יזמים, אבל זו הרצאה שיכולה להתאים בעצם כמעט לכל גיל. העברתי אותה גם לבני נוער וגם לחיילים משוחררים, ואפילו לגיל השלישי, וזה היה מאוד מפתיע, שמישהי בת 70 שואל אותי, מה יש לך לחדש לי על החלומות? מה יש לי עוד להגשים בעולם? היא לא דיברה ככה. אבל שבוע אחרי זה התקשרה ואמרה, אתה יודע מה קרה לי? הזמנתי את כרטיס הטיסה ליעד שתמיד רציתי להיות בו. וזה היה כזה פשוט. רק הייתי צריכה להרים טלפון ולשאול, כמה זה עולה? היא אף פעם לא ברירה, כמה עולה היעד הזה? אז זה משחרר משהו, ונורא כיף. אז מי שככה רוצה, מוזמן תמיד למצוא ברשתות החברתיות.
אני לא אלה צריכה לבחור, אבל אתה גם במאי טלוויזיה, וגם מפיק סרטים ללקוחות שלך, גם מאמן בשיטת NLP, גם מרצה. אם אתה צריך לבחור, מה היית עושה?
לא רוצה לבחור.
לא רוצה לבחור.
גם וגם. מותר?
מותר. אני חושב שחובה.
מי שזה מתאים לו, כל אחד מתאים לו משהו. אנחנו אנשי גם וגם. אני מכיר אותך, ואני רואה את העשייה שלך, ואת ג'אגלינג הזה שאתה עושה עם כל הכדורים, וזה הכיף, זה הכיף, להחליף את הכובעים, ולבדוק ולטעום, ולפעמים לקחת משהו מהמדף ההוא ומהמדף ההוא, ואם הוא לא בסדר, אז מחליפים, הכל טוב, אבל ככה אנחנו מדייקים את עצמנו. אגב, הטעמים האלה הם משתנים תוך כדי תנועה.
כל הזמן.
כל הזמן.
כל הזמן. מעולה. אז אלעד רובינשטיין, תודה רבה על השיחה המעניינת.
תודה לך על ההזדמנות.
מי שרוצה... איך מוצאים אותך בפייסבוק?
פייסבוק אלעד רובינשטיין, אינסטגרם אלעד רובי, או בגוגל.
או בגוגל.
זה הכל.
מעולה. אז להיות הבמאי של החיים שלך, אלעד רובינשטיין, תודה רבה לך. ומה נסיים? נסיים עם משהו.